חי תמיד איתי כוחה.
מתוך דברי הרב ברל וויין על פרשת השבוע, פרשת וישב. וימצאהו איש, והנה טועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, הגיד ענה לי, איפה הם רואים. המילים מה תבקש, מחוללות שינוי. וימצאהו איש, זה בעצם אומר שפגש אותו שליח, מלאך, אדם מסוים עם שליחות מסוימת ביחס אליו. ושאל אותו שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו. מה תבקש? הרבי מקוצק היה אומר ששתי המילים הללו מופנות אלינו, באשר אנחנו. מה תבקש? מה מטרת חייך? מה התכלית? מה הכיוון? כלומר, גם אלינו באים אנשים ושואלים שאלות כאלה. אנחנו רק צריכים להסתכל מסביב ולראות רמזים כדי להתפתח ולהשתנות. צריך לקלוט רמזים ששזורים לאורך הדרך. יש מלאכים ושליחים בדמות בני אדם, ועלינו המשימה לקלוט. ויוסף אכן קולט, ועונה לו, את אחי אנוכי מבקש. זה לא ציון דרך, זאת לא נקודת ציון במפה, זו אמירה כללית. יוסף מבקש אחווה, רוצה ראות, שלום, הבנה הדדית, אהבה. מכאן והלאה, הוא הופך למודל להתמודדות ולעלייה, מהתחתית של הבור, עד להיותו משנה למלך. זו לא רק עלייה פיזית ממעמקים למעלה, אלא עלייה בכל המובנים. הרגע הזה של מה תבקש משנה אותו לנצח.
מו אנחנו מו מו חיינו מו מה חסדנו, מה כוחנו, מה, מה, מה. מו אנחנו, מו חיינו, מו חסדנו, מה כוחנו, מה, מה, מה. אבל אנחנו עם חובלי מזבב וחוב. נשבעת אלוהי בהר המואריניו.
אבל אנחנו עמך, בני בריתך, בני אברהם, אשר נשבעת לו בהר המוריה. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, כ"א בכסלו, תשפ"ד, 4 בדצמבר 2023, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות לצערנו דובר צהל, התיר לפרסום את שמותיהם של שלושה לוחמי צהל, שנפלו בקרבות ברצועת עזה, ביממה האחרונה, רב סמל במילואים נריה שער בן 36 מיבנה, לוחם בחטיבה 55, נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. רב סמל במילואים בן זוסמן בן 22 מירושלים, לוחם במחלקת הסיור של גדוד 601 חטיבה 401, חיה במחיל ההנדסה הקרבית, שנפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה. וסמל בנימין יהושע נידהם בן 19 מזיכרון יעקב, לוחם בגדוד 601, גם הוא חיל ההנדסה הקרבית, נפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה. בנוסף לוחם צהל מגדוד 601 חטיבה 401, אותו גדוד, אותה חטיבה, נפצע באורח קשה בקרב בצפון רצועת עזה, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. צהל הודיע אתמול על חיסולו באמצעות מטוס קרב של חיל האוויר של איתם חוג'רי, מפקד גדוד שתי של החמאס, שתחת פיקודו יצאו מתווה הפשיטה לשטחי ישראל בשמחת תורה. הוא פיקד על הבטחת הפעילות של ארגון הטרור בבית החולים שיפה, וגם פיקד על הלחימה נגד כוחות צהל במחנה שתי. במהלך תפקידו הוא היה אחראי על פעילות טרור רבה נגד תושבי מדינת ישראל. על הדרך, ככה אומרים, שהוא היה מה שנקרא מנהל מחלקה בשיפה, כן? זה היה התפקיד שלו, אני אומר כדימוי, כן? הוא פיקד על הבטחת הפעילות של ארגון הטרור בבית החולים שיפה. זה היה התפקיד שלו, כי ברור הרי שבית החולים הוא מקום של טרור אצלם. ואתמול, אפרופו חיסול בכירים, ראש השבק רונן בר התייחס לראשונה בקולו למתקפה של שמחת תורה. הוא אמר, אנחנו את הלקחים שלנו מהאירועים כבר מפיקים. הקבינט הציב לנו מטרה, במילים של הרחוב, זה לחסל את החמאס, ואנחנו נחושים לעשות את זה. זה המינכן שלנו, כך הוא אמר, בהקלטות שנחשפו אתמול בחדשות כאן 11. השבק יעשה את המטרה, יבצע את המשימה בכל מקום, בעזה, ביהודה ושומרון, בלבנון, בטורקיה, בקטר. ייקח כמה שנים, אבל אנחנו נהיה שם כדי לעשות את זה. האחריות הביטחונית היא שלנו. החובה שלנו היא לספק גם ביטחון וגם תחושת ביטחון. לצערי, בשבעה באוקטובר הוא אמר, לא הצלחנו לעשות את זה. אני חושב שאנחנו במגמת עלייה. אנחנו לא מחכים, אנחנו את הלקחים שלנו מהאירועים כבר מפיקים, כבר מעבירים אותם לגזרות אחרות, לא רק לרצועת עזה כמובן. היקף האיומים שיש על מדינת ישראל הוא חסר תקדים בשנה האחרונה, עוד לפני האירועים האלה. גם במקרה הזה העיקר סמוי מן העין, יש הרבה מאוד דברים שרוחשים ובוחשים מתחת לפני הקרקע, דברי ראש השבק. בהמשך נדבר אפרופו על כל הזירות והחזיתות, אז על מה קורה ביהודה ושומרון. אבל אמנון לורד כותב הבוקר בישראל היום, ישראל חזרה למלחמה, זה היה החלק הקשה, החישוב של כל הגורמים היה שהדינמיקה הסחטנית של ההפוגה תגביר את הלחץ על ישראל, והמדינה תגלה שהיא נשאבת להפסקת אש סופית ולא מסוגלת לקום משולחן המסע ומתן, קודם החטופים ובהמשך תנאי הפסקת האש הארוכה. אבל אין ספק שבנקודה הזאת הציבור הישראלי גילה את כוחו מימין ומשמאל. מימין, המסר לנתניהו ולגלנט היה ברור, לא תהיה תקומה למנהיג לאומי שיקנה ויעצור את האש נגד החמאס אחרי שהתקבלה החלטה על מטרות המלחמה. ומשמאל עברו המסרים של אנשי ההתיישבות מהנגב המערבי, לא נוכל לחזור לחיות ביישובים שלנו בלי חיסול החמאס. החישוב של מנהיגי חמאס היה שהדינמיקה של שחרור החטופים תעורר לחץ ציבורי שיוביל להשקעת כל המשאבים בשחרור שאר החטופים שנתונים בגיהנום השבי של החמאס. וזה אומר הפסקת הלחימה ושחרור אסירים ביטחוניים לפי דרישות יחיא סינואר. נוסף על כך, ברשותם היה נשק יום הדין של התקשורת הליברלית המערבית, הניו יורק טיימס והבי-בי-סי, וכן הקואליציה המוסלמית-שמאלנית במפלגה הדמוקרטית. לפי החשבון של החמאס, כל אלה יכפו על ממשלת ישראל להפסיק את הלחימה. בביקורו בשבוע שעבר, מזכיר המדינה בלינקן אכן הניח בפני הקבינט שורת תנאים מקבילים שפירושם הוא שישראל לא תוכל לנהל מלחמה אפקטיבית לחיסול חמאס בדרום הרצועה. בתשובה לאמירה של שר הביטחון על נחישות החברה הישראלית להילחם עד לפירוק החמאס, בלינקן אמר בחוצפה, אני לא חושב שיש לכם את האשראי שדרוש לזה. הכוונה, נגמר לכם האשראי מהנשיא ביידן, שמתכופף בלחץ הקבוצה החזקה והדינמית במפלגה הדמוקרטית שתומכת במטרות רצח העם של החמאס. מנהיגים מוסלמים בכמה מדינות מתנדנדות כמו מישיגן ואריזונה, הודיעו כי לא יתמכו עוד בנשיא בבחירות הבאות. אבל לישראל אין ברירה, גורל היישובים והעם חשוב יותר מהבעיות האלקטורליות של נשיא ארצות הברית, הקבינט בהנהגת ראש הממשלה נתניהו ייאלץ למצוא דרך להמשיך במלחמה לחיסול החמאס. השאלה היא האם ביידן יפעיל לחץ עד כדי הפסקת ההספקה לישראל כדי להציל את עצמו ואת ארגון הטרור הדאישי. יש פתרון לאוכלוסייה האזרחית והוא מעבר לשטח מצרים, אבל ארצות הברית והארגונים הבינלאומיים מעדיפים לכלוא את הפלסטינים במצב של מגן אנושי לחמאס. ישראל עכשיו נדרשת לקבל את החלטותיה ברצינות ולא לראות את עצמה בעיני מבקריה מבחוץ. זה אומר לדבוק במטרותיה, ועם הכניסה לשלב החדש במלחמה, יש מקום גם להחלפת חלק מהמפקדים הבכירים, בעיקר הוא כותב אלוף פיקוד הדרום וראש אמן. ההיגיון אומר שבישיבות, ישיבות הבכירים יש בעיית אמון, לפחות בנוגע להערכות אמן, ולכן צריך להחליף אותם. מעניין שהוא קורא לעשות את זה ממש תוך כדי הלחימה, דבר קצת שנוי במחלוקת, אבל זו דעתו של אמנון לורד. אנחנו יוצאים עכשיו 7:18 דקות להפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר ידידיה מאיר.
חזרנו עכשיו 7:22, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם בימים אלה, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. ועכשיו לחזית אחרת, ושהיא חלילה לא תהיה חזית מרכזית, אבל הסיפור של יהודה ושומרון. אריאל כהנה כותב בישראל היום כך, שבועות ספורים אחרי שנכנס לתפקידו הבין תת אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, כי בקרוב הגזרה שלו תבער. מספר הפיגועים וההתראות זינק, אופיה מחמיר ועבר מנשק קר לחם. הדור הצעיר ביהודה ושומרון, דור הטיק טוק, לא הכיר את צריבת התודעה של חומת מגן והאינטיפאדה השנייה. הברחות הנשק מירדן והגנבות שלהם מישראל התעצמו, חולשת הרשות הפלסטינית השפיעה, ייתכן שגם כינון הממשלה דאז עם מנסור עבאס, שימו לב למשפט המעניין הזה, כן, נפתלי בנט שמנסה עכשיו לחזור, ולדעתי יש לו סיכויים לא רעים לצערי לנפתלי בנט ולאיילת שקד, ואני רואה שמתן כהנה הוא כבר מתווך בין פגישות של רבנים חשובים לצערנו בציונות הדתית, לבין אנשי אחים לנשק. אריאל כהנה כותב, ייתכן שגם כינון הממשלה דאז עם מנסור עבאס נתן תקווה לגורמים עוינים. כך או כך, בינואר 2022 מפיץ תת אלוף בלוט דף מפקד שכותרתו מחר מלחמה. הוא צפה כי ההסלמה הבאה תהיה שונה מקודמותיה. החמצן וחומר הבערה כבר קיימים, חסר רק הגפרור כדי להצית את המרחב. הוא קבע את 1 באפריל כתאריך יעד למוכנות האוגדתית. בפועל, ההתלקחות הקדימה מעט. במרס 2022 נרצחו 12 איש בשבוע בבני ברק, בחדרה ובבאר שבע. זוכרים כאן את הפיגועים האלה. בעקבות שרשרת הפיגועים, יצא צהל למבצע שובר גלים שהגביר את הלחץ על ארגוני הטרור והפנה כוחות רבים לשמירה על הפרצות בגדר ההפרדה. אז גם נעשה עיבוי הכוחות ביהודה ושומרון והגדלת מספר הגדודים ל-21 רב שנשמר עד עצם הימים האלה. מי שטוענים שהדבר קרה רק בחודש האחרון לא מכירים את העובדות. ולמרות שמבצע שובר גלים הגביר לחץ על הטרור, ונהנה מהרבה יחסי ציבור, כיום עודים בצהל כי הוא לא הלך עד הסוף. עכשיו אפשר לגלות את הסיבה. במילה אחת, עזה. כיוון שישראל בלעה את ההונאה של החמאס, כאילו הוא מורתע בעזה, בחרה ההנהגה שלנו לא להרגיז אותם, גם ביהודה ושומרון. החשש היה שפעילות מסיבית מדי ביהודה ושומרון תגרום ליחיא סינואר להרחיב את האימות בעזה. לכן, או להרחיב את האימות לעזה, כן, מיהודה ושומרון. לכן, השיטה הייתה לפעול חזק יותר ביהודה ושומרון, אבל בהחלט לא גז ברצפה. עד כדי כך גדולים היו העיוורון והתמימות. כל זה השתנה כמובן עם פרוץ המלחמה הנוכחית, כיוון שהחשש שעזה תתערב ופרח בדרך הקשה ביותר, צהל עכשיו מסיר את הכפפות גם ביהודה ושומרון, אמנם לא מדובר בתמרון צבאי מלא כמו ברצועה, אבל מה שקורה ביהודה ושומרון הוא בהחלט מלחמה בעצימות נמוכה, מטרתה הלא מוצהרת היא לחסל או לפחות לדלל את החמאס ביהודה ושומרון, מי שמוציאים אותה לפועל הם גדודי מילואים שמכירים את הגזרות מעבר וחלקם נכנסים בפעם הראשונה זה 20 שנה למחנות הפליטים, גדודי הסדיר שתפסו קווים ביהודה ושומרון ירדו ברובם לעזה, ותוצאות המאמץ מתבטאות היטב במספרים שגדולים 10 מונים מהחודשים והשנים שלפני שמחת תורה. מאז תחילת המלחמה נעצרו בשיתוף השבק 2,100 מבוקשים ביהודה ושומרון, מחציתם אנשי חמאס, נערכו 100 פשיטות על מוקדי טרור בעיקר במחנות הפליטים בג'נין ובטולקרם, 215 פלסטינים נהרגו בפעולות האלה והאחרות, יותר מ-60% מהם אחזו בנשק חם, חיל האוויר חזר לתקוף ביהודה ושומרון לראשונה מאז האינטיפאדה השנייה וביצע 24 תקיפות מהאוויר ב-15 מבצעים, 40 איש חוסלו בהם, 180 כלי נשק הוחרמו, מה שמביא ל-1,000 את מספר כלי הנשק שהתגלו מתחילת 2023, ונוסף על כך, כל דבר שקשור בחמאס נעצר, כולל בתי דפוס או פיצריות שהביאו תמיכה בטרור. גם הוראות הפתיחה באש על הגדר הוחמרו כך שמי שמתקרב נורא. התוצאה של המאמץ הזה, מלבד חידוש ההרתעה, הוא העלמות של גדודי חמאס, כפי שאומר גורם ביטחוני. אמנם יש עבודה רבה כפי שאירוע פיגועים בירושלים לצערנו ומחסום המנהרות, אבל בניגוד למדיניות המקבילה ששררה ביהודה ושומרון עד פרוץ המלחמה, הפעם ישראל מכבידה מאוד את ידה על הטרור. ועוד נקודה אחת הוא כותב, אתגר ביטחוני נוסף הוא ביטחונם של התושבים הישראלים ביהודה ושומרון. 8,000 כלי נשק חולקו ביישובים שבחלקם צוידו גם בטילים נגד טנקים ומגים על כל צרה שלא תבוא, כדי לקדם תרחישים מתרחישים שונים, ובו מאוד כיתות הכוננות, יחידות ההגנה המרחביות ששומרות על היישובים נקראו למילואים ופועלות 24/7, גדודי מילואים מתארחים במתכוון ביישובים ולא בבסיסים כשכבת מיגון נוספת, והוא מצטט אריאל כהן הסיסמה שטבע אלוף משנה דרור ויינברג, השם מקום דמו, שנפל בציר המתפללים בחברון, לא מזמן היה התאריך ליום הזיכרון לוויינברג וליתר הנופלים שם, מנצחים בהגנה, הוא אמר, מכריעים בהתקפה. וזו תפיסה שמאחורי הפעולות הללו, המטרה היא שבסיום המלחמה, חמאס ביהודה ושומרון יהיה ארגון מוחלש בהרבה מאשר בתחילתה, כדי להגיע ליעד הזה, בצהל לא רוצים ולא צריכים עזרה של תושבים ישראלים. הניסיון של אותם תושבים להשיג הרתעה באופן בלתי חוקי לא מביא תוצאות, אלא רק מכביד על הצבא. העובדה היא שאחרי התפרעויות של היהודים בחווארה, הפיגועים שם רק התגברו, בנסיבות האלה וגם בגלל לחצים בינלאומיים, צהל נאלץ להקצות כוחות לשמירה על הסדר מפני ישראלים, מה שפוגע בהיערכות המבצעית, כך שגם הגורמים הכי לוחמניים בצבא היו שמחים להיפטר מכאב הראש שנקרא אלימות מתנחלים קיצוניים, כאשר צהל אכן פועל ביהודה ושומרון בעוצמה, וגם אם התופעה הזאת קטנה מכפי שנטען, עדיין אין בה שום צורך. טוב, העניין הזה של אלימות המתנחלים הוא כידוע קמפיין מתוקצב שמגיע מגופים בארצות הברית, ומנסה להפוך, מה זה מיעוט? קטנטן, פיצי, של, לא יודע של מי, ולהפוך אותו לבעיה, ולשנות, להוות לגמרי את כל המציאות ביהודה ושומרון. מוריית האסן מיכאלי היא חברה בפורום שנקרא הצופות דורשות ביטחון בבית, והיא כותבת בדיוק על הסיפור הזה של יהודה ושומרון. מדינת ישראל תלקק את פיצעי השיבה באוקטובר, עוד זמן רב. עכשיו זה לא זמן להסברים, אלא זמן מניעת המחדלים הבאים. לא יהיה צורך בערכות אמן ובמסמכים סודיים שבהם מוצפנות כוונות הצד השני. הרשתות החברתיות פשוט חשופות לכל. רק השבוע הבהיר ג'יבריל רג'וב כי הטבח ביישובי עוטף עזה הוא מוצדק, ומיד הבטיח טבח אלים יותר בגדה המערבית. מכיוון ששום נפש אנושית סבירה לא יכולה לתאר מהו טבח אלים יותר ממה שחוו, מזה שחוו יישובי העוטף, נדמה שיש שם מעדיפים להתעלם מהחבר ג'יבריל ולהמשיך הלאה. צהל עובד ברחבי יהודה ושומרון בצורה בחסרת תקדים, ואת התוצאות נראה בשנים הקרובות, אבל מדינת ישראל עדיין עובדת ביהודה ושומרון כאילו אנחנו בערב שמחת תורה, ולא אחרי מאורעות היום ההוא שבו נפתחו שערי הגיהנום. בחלק מיישובי יהודה ושומרון, ערביי הכפרים הסמוכים מסנברים עם לייזרים לתוך הבתים. מדובר במשחק ילדים? ובכן, לא. באחד מהיישובים כוונו קרני הלייזר אל תוך בית הכנסת בכל ערב שבת, כשעברו התושבים להתפלל באחד מהבתים אחרי שמחת תורה, כוונו קרני הלייזר לשם. כלומר, אנחנו יודעים איכן אתם. זה מה שמשדרים להם עם קרני הלייזר, אותם ערבים בכפרים. אנחנו כאן מעבר לגדר, אם רק נרצה, נתפוס אתכם איכן שתהיו. הרשתות החברתיות של ערביי יהודה ושומרון מלאות בקריקטורות על אותו הטבח שרג'וב מתכנן בריש גלי. הגולש המצוי ימצא ברשת בין היתר דמויות שמבצעות בתושבי יהודה ושומרון את מה שעוללו חבריהם לאנשי כפר עזה ובארי. זו לא כתובת על הגדר, זה כתבת מגזין במהדורת חדשות מרכזית בפריים טיים. אז איך מדינת ישראל עדיין לא מתייחסת ליהודה ושומרון כאל חזית לכל דבר? נדמה שגם כאן יושבי קבינטים מעדיפים להגיב בדיעבד, ובינתיים לייחל שלא יקרה דבר. זה מאוד יהודי להתפלל. יישובי יהודה ושומרון, נטולי הגברים שמשרתים בחזיתות השונות, מתוגברים בפלוגה נוספת, אבל מופקרים מכל בחינה אחרת. ורג'וב מתכנן את הטבח הבא חלילה שיצא מהגדה המערבית, אבל בישראל הקטנה מסרבים להבין. אלא שזה לא ייגמר שם. הם מכוונים הלאה, אל ירושלים, אל כפר סבא, אל אפולה, שמים פס על גבולות 67 וחותרים לסרטוט של 48. הימים האלה הם קריטיים להבנה הזאת, בעוד בתקשורת ובהנהגה מקבלים בהבנה את תביעותיהם המוצדקות של תושבי גבול לבנון וגבול עזה, שדורשים ביטחון כתנאי בסיסי לחזרה, הקולות של תושבי ובעיקר תושבות יהודה ושומרון נעלמים ונעלמים, כלומר בעין ובאלף, בכל מקום שבהם הם נישאים. מוריית האסן מיכאלי כותבת, יהודה ושומרון יעמוד השדרה של מדינת ישראל, מה שיקרה בצד אחד של הגדר ישפיע ישירות על צידה השני. מי שלא ישנה את צורת ההסתכלות על הטרור ביהודה ושומרון נראה את התוצאות מחר בכפר סבא ובאפולה. תסתכלו על המפה, תבחנו את הגבולות של יהודה ושומרון, נסו להבין מאין יבוא גל הטרור הבא. מי שחושב שהוא יעצור ביהודה ושומרון טועה טעות מרה. יהודה ושומרון היא עמוד השדרה של מדינת ישראל כאמור, והגבול הארוך והמורכב ביותר ביחס לשדה התעופה וליעדי המרכז והחוף. שינוי תפיסת הביטחון יבטיח הגנה על מדינת ישראל כולה. מדהים כמה היא צריכה לשכנע שיהודה ושומרון זה ישפיע על שדה התעופה, וחלילה חלילה, כן, ברית כרותה לשפתיים, אבל מה שג'יבריל רג'וב מתכנן לעשות שם, אם הוא יעשה את זה, אז זה ישפיע על כפר סבא, על אפולה. סליחה, זה ישפיע על יהודה ושומרון. זה לא מספיק חמור, הרצון שלו לפגוע שם ביהודים. ושוב, בתקופה הזאת, זה סוד ידוע, כן? לא רוצה לתת יותר מדי מוטיבציה לאויב, אבל זה סוד ידוע שהגברים נמצאים בשדה הקרב, נמצאים במילואים משמחת תורה. זה פשוט, פשוט מפחיד. טוב, חזית אחרת, במקביל, בו זמנית, תושבי יהודה ושומרון, אפשר להגיד בהכללה, מצביעים לסמוטריץ', נכון? למפלגת הציונות הדתית. יש נתונים של הבחירות, של לשכת של ועדת הבחירות המרכזית, והם עכשיו תחת מתקפה. סמוטריץ', נתניהו וגולדקנופ, כן? הכסף שהולך אליהם, או כלשון המודעה המזעזעת שהתפרסמה, והיא מתפרסמת באמת במאות אלפי שקלים, זה קמפיין שעלה בסוף השבוע האחרון. פשוט מדהים, בשיא המלחמה, כאשר המצביעים של סמוטריץ' נמצאים בחזית, שלא לומר נמצאים בהר הרצל, לצערנו, השם יקום דמם, אז מתפרסם קמפיין, ממשלת המשתמטים בוזזת בשעת מלחמה, תמונה של סמוטריץ' של גולדקנופ ושל נתניהו, כשהלב שלנו עם החטופים והחוזרים מהשבי, הם ינסו בשבוע הבא לבזוז מיליארדים לטובת המשתמטים. פשוט מזעזע. החליטו בכוח קפלן שהם עכשיו, זה הזמן. כן? ושהכסף גם, הכסף שלהם, שהם מקבלים במיליונים, במאות מיליונים, מגורמים בחוץ לארץ, וגם מגורמים קיצוניים פה לצערנו במדינת ישראל, הוא ינצח את האמת, הוא ינצח את רוח האחדות בעם, את העזרה ההדדית, כן, מי הלוחמים בצבא, דרך החסד החרדי, בכלל, את אווירת האחדות בעם, שלא הייתה כמותה זה הרבה זמן לצערנו בגלל הנסיבות, אבל לא, הם עכשיו חותרים תוך כדי המלחמה למלחמת אחים, והיד שלהם זה הציבור שהכי משלם את המחיר לצערנו. שוב, רואים את זה בהר הרצל. המתנחלים, הסמוטריצ'ים, ועכשיו השאלה מה ינצח, הכסף? כמעט האינסופי, התקציב שהם מקבלים? או האמת? וזה מעניין יהיה לראות, כי בקמפיין הקודם שהגיע מאותם מקומות רק לפני רגע, ראינו מי ניצח לצערנו. ההסתה המתוקצבת, הקמפיין במיליונים, הצליחו לפלג ולהסיט ולשסות. ועכשיו אותם ארגונים, כמו למשל אחים לנשק, פשוט שינה לזמן קצר את הפעילות. המטרות לא השתנו, כן? של אחים לנשק, לרגע אחרי המלחמה. אבל עכשיו הוא עסוק בכל הכבוד באמת על הפעילות, על העזרה, על לתושבי הדרום וכולי, אבל לא להתבלבל. מי הארגון הזה? מה מטרות רשיו? למה הוא קם? ומה הוא יהיה פה רגע אחרי המלחמה? שלא לומר תוך כדי המלחמה. אבל יש אנשים תמימים, ויש רבנים חשובים לצערנו שהולכים ומתפייסים איתם. דבר גדול, צריך לעשות שלום, להתאחד, וזה קורה ברוך השם בעם ישראל, לצערנו בגלל נסיבות מאוד מצערות. אבל עם מי אנחנו מתאחדים? עם מי ששם לו למטרה, עם המפלגים הכי גדולים? יש עם ישראל שלם להתאחד איתו, להתחבר ביחד. לא צריך ללכת ישר למי שעובד על הפילוג הזה. טוב, הנה מישהי שדי מבינה את האירוע הזה ויודעת לדבר באומץ גדול ובראיתות גדולה. וזו חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, דברים שהיא אומרת אתמול במליאת הכנסת.
שלו, כי אני רואה שבכל פעם שהנושא החרדי עולה, בכל פעם שהנושא החרדי עולה, גם אם מדובר במורות שנכנסות לתוכנית אופק חדש ומרוויחות טיפה יותר משכר מינימום, פתאום כולם קמים. עכשיו אני רוצה לומר כך, אני רוצה להציע הצעה. כבוגרת תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, שנתיים אחרי זה באוניברסיטה העברית, פילוסופיה דטרמיניסטית מפה עד טימבקטו, אני רוצה להצביע, וכמי ששירתה בצבא, וכל משפחתה שירתה בצבא, כמי שמשלמת מיסים, כמי שמאוד דומה לעולם החילוני, למה לא להפנים את אחד העקרונות היפים ביהדות, וזה רגל אחת פה ורגל אחת כאן. כן, תלמידים חכמים, כן, תלמידים חכמים הם לא בוזזים. אני רוצה, אני מעוניינת להעניק להם כסף. אני חושבת שהמיסים שלי, אחד המקומות הטובים ביותר שהמיסים שלי הולכים אליהם, זה לתלמידי החכמים. והנה למה, הנה השוס. כי ממרומי האינטלקט האקדמי שלי, והמיסים שאני משלמת כל חיי, והשירות הצבאי שלי ושל כל משפחתי, אני מאמינה בלב שלם, ואני לא מתכוונת להתבייש בזה, שכשתלמיד חכם לומד תורה ומתפלל, הוא שומר על החייל בצהל. רגל פה, רגל שם, רגל שנייה, רגל השנייה, ורגל תפילה, רגל לחימה, ורגל רוחנית. למה זה חייב לבוא זה על חשבון זה? למה לא יכולה להיות תפיסת עולם אינטגרטיבית, רוחניות יהודית שמגנה עלינו ושומרת עלינו, לצד לוחמים שמגינים עלינו ושומרים עלינו?
תודה רבה.
זה מה שרוב העם בישראל מאמין בו, רק מתבייש לומר מרוב פחד. אז לא, גם תורה מגנה עלינו, לא רק עוצם ידי, לא.
תודה רבה.
חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן בנאום אתמול בכנסת, והיא יותר אמיצה ממני, כן? אני רק דיברתי על, על צד אחד במשוואה, על הקמפיין המתואב הזה והממומן הזה שמנסה להסיט נגד מפלגת הציונות הדתית, נגד סמוטריץ' ובוחריו, שהם כאילו לא חלק מהדבר הזה. לא חלק מהמלחמה, ובזמן, כן, כלשון, אני שוב חוזר ללשון המודעה הענקית, על פני עמוד שלם בידיעות אחרונות, ובכלל זה קופץ באינטרנט, עמוד שלם ביום שישי. אתם יודעים כמה כסף הושקע בקמפיין הזה? ממשלת המשתמטים בוזזת בשעת מלחמה, כשהלב שלנו, כן, שלנו, עם החטופים והחוזרים מהשבי, הם ינסו בשבוע הבא לבזוז מיליארדים לטובת המשתמטים. אז אני דיברתי על התרומה של, של מצביעי סמוטריץ' שמופיע בתמונה הזאת בממשלת המשתמטים למערכה. אבל גלית דיסטל דיברה גם על, על התרומה הגדולה של, של מצביעי המפלגות החרדיות למערכה. גם הם חלק מהסיפור הזה, והיא אומרת, אנשים מפחדים להגיד את זה. לא נעים להם להגיד את זה, אבל כן, זה חלק מהסיפור. טוב, הנה שיר שאם גלית דיסטל אבריאן הייתה מכירה, בטח היא הייתה שמה אותו אחרי הנאום שלה הזה בכנסת.
בשעור שאמרו ישראל, אמרו נעשה ונשמע. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא.
בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם, בשביל שושנה זו ינצל הפרדס. מוטי שטיינמץ, מתוך הסיום של דירשו. הנה, עם הפנים כבר לחנוכה, ובעזרת השם לניסים ולישועות, בימים ההם, בזמן, ובזמן הזה בעיקר. הנה דברים מתוך הספר מכתב מאליהו, הרב אליהו דסלר, שרלוונטיים במיוחד לחנוכה תשפ"ד. אין לנו מוצאים בתורה ובחזל זיכרונות היסטוריים גריידה, אלא כל דבר שנקבע זיכרונו לדורות, כל דבר שנקבע זיכרונו לדורות, בא ללימודים עיקריים בעבודת השם. זה לא סתם איזה יום זיכרון, יום תאריך היסטורי, אלא יש לו ממש רלוונטיות בהווה שלנו, והתכלית בקביעת מעשה לדורות, הוא שעל ידי זה יזכור האדם את הנס ויתעורר ללמוד ממנו. אז מה עם חנוכה? כך גם נס פח השמן. מה שנתגלה הנס ונקבע זכרו לדורות, הוא ללמד כי נקודת אור התורה הפנימית אין לה ביטול לעולם, ועתידה לעמוד בפני חשכת לילה אסתר בכל דור ודור. ואף אם ליבו של האדם יתמתם, מכל מקום לא תכבה בקרבו נקודת אור התורה הפנימית. ודבר זה זכו החשמונאים לגלות מכוח מסירות נפשם. כן, שוב, אף אם ליבו של האדם יתמתם, אנחנו לפעמים רואים את זה, לפעמים מרגישים את זה אצלנו, איזה מין טמטום כזה, אטימות, אבל גם אצל אחרים, יהודים אחרים, אבל לא, נקודת אור התורה הפנימית תמיד נמצאת שם בפנים. וזה סודו של נס חנוכה, ניצחון המעטים על הרבים היה נראה כנמנע בדרך הטבע. אבל למרות זאת, התחזקו החשמונאים מתוך החלטה של אין ברירה, ומשום כך זכו לסייעתא דשמיא למעלה מדרך הטבע. הם עשו נגד חשבונות השכל, ולכן זכו לנס השמן, שלא היה מחויב שיעשה, שעל פי דין אפשר היה להדליק נרות גם בשמן תמה. והם עשו מה שנראה, לא נרות, כן, את פח השמן גם בשמן תמה, בבית המקדש. הם עשו מה שנראה למעלה מכוחותיהם, ולכן זכו למידה קדושה של סייעתא דשמיא ולניסים. וכותב הרב דסלר במכתב מאליהו, נס חנוכה מורה לנו שאין מקום לייאוש, אפילו כשנראים הדרכים חסומות ומוגבלות בדרך הטבע, נתאמץ ביותר, כיוון שאין ברירה, ואז ייפתחו לנו שערי סייעתא דשמיא חדשים. והוא מסיים, שמונת ימי החנוכה מלמדים אותנו שההערה העליונה, בחינת מספר 8, זה מעל הטבע, מאירה אל תוך ליבותינו על ידי השתדלותינו במה שביכולתנו, בדרך נס היא באה לנו למעלה מהטבע. אצל החשמונאים לא היה מספיק שמן, לא הייתה מספיק טהרה עבור 8 ימים, אבל בגלל שהם עשו את שלהם, השלים להם הקדוש ברוך הוא מלמעלה בדרך נס, וזכו להערות עליונות שנבצרות מהאדם להשיג בכוחות עצמו. ועלינו ללמוד מכך שגם כאשר באים קשיים שעלולים להביא לידי ייאוש, תפקידם הוא אדרבה לדרבן את האדם להקשנות, להתאמץ דווקא בכל כוחותיו. כלל ישראל מעלתם הוא שהם עם קשי עורף. זאת אומרת, בעצם הוא אומר עם קשי עורף בקטע טוב. נכון, אומרים עלינו עם קשי עורף, בדרך כלל זה לא מחמאה גדולה, אבל יש בזה משהו חיובי. חזל אמרו, ישראל הן עזים שבאומות, עזות דקדושה היא הדרך להצלחה בעבודת השם. מכתב מאליהו על חנוכה. והנה עכשיו יוסף קרדונר עם מנורת הזהב שלו, זה שם האלבום, אפשר למצוא גם את השירים ברשת, שבאמת אני לא יכול לדמיין את איך חגגנו את חנוכה לפני שיצא האלבום הזה שהביא, בסדר, היה את מאז פצור במנגינה העממית ואת הנרות הללו, מאוד מאוד נחמד ודורות שרו את זה, אבל קרדונר חידש ניגונים עתיקים של ברסלב וגם בכלל של החסידות, של הבעל שם טוב, של תלמידיו, ניגונים מקסימים לימים האלה של חנוכה, ושדרג משמעותית את פס הכל וממילא את כל האווירה של הימים האלה. מאוד מומלץ לחפש מנורת הזהב, זה שם האלבום. והנה הלחן שהוא מחדש של ברסלב למאוס צור.
מעוז צור ישועתי, לחנה אלה שבח תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח לעת תכין מטבח מי צרה מנבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח האות סבא נפשי ביגון כוחי קהילה חיי מררו בקושי בשיבוד מלכות עגלה ובידו הגדולה הוציא הוציא את הסגולה חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה דביר קודשו הביאני וגם שם לא שקטתי ובנוגס והגלני כי זרים עבדתי ויין רעל מסכתי כמעט שעברתי קץ בבל זרו בבל לקץ שבעים נושעתי קרות קומת בראש ביקש הגגי בן עמדתה ונהייתה לו לפח ולמוקש וגאוותו נשבעתה ראש ימיני ניסתה ואויב שמו מחיתה רוב בנה וקניינה על העץ תהליתה יבנים נקבצו עליי אזי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדליי ותימו כל השמנים ומינות ארגנגנים נעשה נס לשושנים בני בינה ימי שמונה קבו שירו רננים וקרב קץ הישועה נקום נקמת דם עבדך באומה הרשע כי ערכה לנו הישוע ואין קץ לימי הרע וחי אדמון בצל צלמון
מקום נקמת דם עבדיך מאומה רשעה יוסף קרדון עם הגרסה של ברסלב למה עושה חותם לנו את התעוררות לבוקר זה מוטי קופפר היה הטכנאי כאן את דיה מאיר נשתמע בעזרת השם מחר בטוב בעוד כ-23 שעות בוקר טוב Thank you.